עץ שתול עם הרב דן תיומקין.
שלום וברכה, שמי דן תיומקין, אנחנו במפגש האחרון בסדרת פודקאסטים זו. בא נדבר קצת יותר על עולמות שבהם הנערים נמצאים במקומות רחוקים יותר, ולא יעזור רק לחפש זמן איכות ולדאוג לחוויות הצלחה ולהתעזר בסבלנות. המצב קשה, המצב מאתגר מאוד מאוד מאוד, מה עושים במצבים האלה? אז אני צריך רגע לדבר היום על המושג שנקרא טראומה. טראומה זה מושג רפואי, שהעניין שלו הוא כזה, יש בן אדם שעבר איזושהי חוויית דחייה קשה, או חוויה פיזית קשה, תקיפה, לפעמים זה תקיפה שאנחנו לא יודעים עליה, לפעמים זה השפלה מאיזה מורה, מורה, מנהל, מנהלת, חרם כיתתי, לפעמים זו טראומה שכן נוצרה כמשהו אחר, הורים שהתגרשו, לפעמים נפש רגישה באמת מקבלת תופעות שונות כטראומה. אבל בסוף, טראומה זה לא סתם פינוק, וזה לא מה יש לחיילה תעבור הלאה, אלא טראומה באמת יוצרת נזק מוחי. ידוע היום יש חלקים שלמים במוח, שאחראים על הניהול העצמי, שאחראים על התיעדוף, על ניהול זמן, על שליטה עצמית, אימפולסיביות. כל החלקים האלה, אם אדם עובר טראומה, החלקים האלה מפסיקים לתפקד. לא באופן מלא, זה משתנה, יש טראומות בעוצמה שונה, מסוגים שונים, אבל מה שהטראומה עושה היא גורמת לבן אדם להפסיק לשלוט על עצמו. יש לו מנוע של סמי-טריילר עם ברקסים של אופניים. ולכן התפקוד שלו מאוד מאוד יורד. עכשיו, זה לא שהוא נהיה אפיקוירס, זה לא שהוא אתאיסט, זה לא שיש לו בעיה אמונית אמיתית. פשוט אין לו כלים לבצע, אין לו כלים, הוא לא מצליח לנהל את עצמו מבחינת זמן ומבחינת תפקוד, וממילא הוא לא מצליח להגיד קריאת שמה בזמן, וממילא הוא לא מצליח לערוך אורח חיים שהדת התובענית שלנו בטף מחייבת. וממילא הוא, לא, הוא מרגיש לא מוצלח ולא אהוב ומאכזב את כולם וסופג עוד ועוד ועוד חוויות דחייה שכמו כדור שלג רק הולכות ומתעצמות, רק הולכות וגוברות, ובסוף הוא מרגיש מנותק לגמרי. וכל העולם כועס עליו וכל העולם מבזה אותו וכל העולם בעצם משדר לו, הלוואי ולא היית, כמה צער אתה גורם לנו, כמה עוגמת נפש אתה גורם לנו. עכשיו צריך לדעת, טראומה זאת מחלה מסוכנת. אנחנו נמצאים במחלת הקורונה, שגם היא מסוכנת. אני חושב שטראומה מסוכנת לא פחות, אולי אפילו יותר. היא גובה נפשות. כי הכאב של הטראומה והכאב של התחושה שאני גורם לכל כך הרבה אנשים צער, גורם להרבה מאוד אנשים להגיע למקומות לא טובים. לדוגמה, להתאבד. בישראל יש היום סטטיסטיקות ששני אנשים מתאבדים בממוצע בכל יום. שני אנשים בכל יום. זה המון. יותר אנשים התאבדו בישראל יותר מאשר כל נפגעי תאונות הדרכים, כל חללי תאונות הדרכים. יותר אנשים נפגעו מהתאבדות בישראל יותר מאשר כל החיילים ונפגעי פעולות הטרור שמתו ביחד. שניים בכל יום. לא מספרים על זה בתקשורת, גילו שאם מספרים על זה, זה מייצר גל. אבל זה באמת, יש לא מעט מקרים של נערים ונערות שמרגישים כל כך לא רצויים וכל כך זרוקים וכל כך עבודים, שבסוף נוטלים את נפשם, שהם ירחם עליהם ועל נשמתם. ואז אגב כולם, הרבנים אומרים שצריך לשבת עליהם שבעה, כי הם נקראים אנוסים, כי הם לא היו בדעתם. חבל, אם היו יודעים את זה קודם, אולי לא היו מגיעים למצב הזה. הם באמת אנוסים, הם באמת בכאב כל כך גדול. הטראומה הזאת היא באמת כאב רפואי. היא באמת קליני, רואים מוח בבדיקות FMRI. אדם שעבר טראומה, באמת המוח שלו, חלקים מסוימים לא מצליחים לתפקד. הוא לא משחק אותה, הוא לא מפונק, הוא לא עצלן, הוא לא כפוי טובה, הוא לא חצוף, הוא לא בעל תאווה. כל אלה הם רק סימפטומים. הם סימפטומים של תופעה קשה יותר, שלא תמיד אנחנו יודעים את המקור שלה. אבל אם אנחנו רואים נער, נערה, שלא מצליחים לתפקד בצורה רגילה ונורמלית, אז זה לא יצר הרע. הרב אקשטיין כתב ספר שלם מרטורנו, שנקרא מה בין יצר הרע להתמכרות. הוא כותב, זה לא יצר הרע. הוא מביא גם הרבה הרבה ציטוטים מגדולי ישראל. זה סוגיה רפואית של ורפו ירפא. ולכן לא יעזור לעבוד עם זה, עם כלים רגילים של יצר הרע. הוא מביא אפילו דוגמה, אני מרשה לעצמי לחזור עליה, הוא כותב עליה בספר. הוא כותב שהוא יש לו יצר רע לגלידה. אם יש גלידה טובה, הוא לא עומד בפיתוי. הוא קונה והוא אוכל. אבל, אם הגלידה הזאת עולה 200 שקל, או אם הוא בשרי, או אם היום יום כיפור, אז ודאי שהוא לא יתבטא. אבל אדם שיש לו טראומה, נמצא בכאב כל כך חזק, שכרגע אם הוא יתרגל שגלידה היא זאת שמעבירה לו את הכאב, לא אכפת לו אם הוא בשרי ולא אכפת לו אם היא עולה מיליון שקל. אנשים שנפלו להתמכרויות מוכרים גם את הבית שלהם. בשביל לחסות חובות, והימורים ומקרים כאלה, למרבה הצער, מצויים מאוד מאוד. למעשה זה לא רק הרב אקשטיין, שלמה המלך אמר, תנו יין לעובד ושחר למראי נפש. אם מישהו מתמכר לאלכוהול, זה לא שהוא אוהב את הטעם. הוא פשוט עובד, הוא עבוד, הוא מר נפש. בית מרזח, מי שנפשו מרה עליו ודעתו זכה עליו, מי שמחפש משככי כאבים, סימן שיש לו כאב חזק מאוד מאוד מאוד, והתמכרות זה עוד סימפטום. התמכרות יכולה להיות באמת לסמים, או לאלכוהול, או למכשירים, לסמארטפונים, או למערכות יחסים שליליות, או כל מיני התמכרויות שונות ומשונות, שהמכנה המשותף של כולם שזה לא יצר הרע. הסמארטפונים כאן הם לא הבעיה. הסמארטפונים כאן הם פתרון, הם פתרון רע, הם פתרון לא טוב, אנחנו צריכים למצוא פתרונות אחרים, אבל בסוף הילד צריך לקבל טיפול. כי למחלה הזאת היא המסוכנת כל כך שנקראת הטראומה, יש טיפול. גם זה פסוק, דאגה בלב איש ישכנה. אומרים חז"ל, בגמרא, מה זה ישכנה? שני פירושים, או ישיכנה מדעתו, או ישיכנה לאחרים. זה שני פירושים לא סותרים. לפעמים בהתחלה כדי לשרוד, כדי לעבור הלאה, צריכים להשיח מדעתו. צריכים להדחיק מה שנקרא. אבל להדחקה הזאת יש מחירים בהמשך, מחירים רגשיים, מחירים לא פשוטים בכלל. ולכן בסוף, כדי לקבל טיפול שיפתור באמת ויציל באמת מכל התופעות לוואי הקשות והנוראיות האלה, צריכים טיפול, טיפול מקצועי, לא סתם אצל כל פסיכולוג או מישהו שעבר קורס NLP, צריך מישהו שהתמחה בפוסט-טראומה, זה מישהו מיוחד. זה התמחות מיוחדת קשה ביותר, כי יש להם המון בושה והמון אשמה. המון, המון, המון. ברמה שהיא לא נותנת להם לחיות, לכן הם מחפשים את כל משככי הכאבים ואת כל ההתנהגויות השליליות האלה. ועד שהם לא יקבלו את הטיפול, המחלה לא תיפטר. וממילא גם הסימפטומים לא יעברו. אני יכול לספר לכם על עצמי. אני פעם הלכתי לרב חיים קניבסקי לבקש ברכה על בן שיחזור בתשובה. והוא אמר לי, רפואה שלמה. אני חשבתי שהוא לא שמע אותי טוב, ואמרתי, לא, אני רוצה שיחזור בתשובה. הוא אמר לי, רפואה שלמה. אמרתי, הוא לא חולה. אז הוא אמר לי, הוא חולה בראש. אז אני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. לא הבנתי, זה עוד לפני שנכנסתי לעולמות האלה. היום אני מבין טוב מאוד עד כמה הוא דייק. הוא חולה בראש. זה באמת מחלה. והתרופה, רפו ירפא, זה באמת דרך טיפול, טיפול איש מקצוע שהתמחה בפוסט-טראומה, שיכול לעזור לפתור את הבעיה. הבעיה היחידה, שילדים שיש להם טראומה, לא רוצים לקבל טיפול, כי הכאב הוא גדול, הוא גדול מדי, הוא כאב משתק. כל מה שמנסים לעשות זה לברוח מהכאב הזה. ולכן ללכת לחדר טיפולים עם מישהו שרק ידבר איתם ויחטט להם במוגלה של הכאב, הם מוכנים לעשות הכל רק לא זה. הרב אקשטיין ברטורנו, הזכרתי אותו קודם, רטורנו זה מקום, היינו בפעם, בכמה פעמים יצא לי לסייר שם, כל מיני מסגרות לימודיות, וראינו שם את העבודה היפה שהם עושים, יצאנו פעם לדבר ולשאול את הרב אקשטיין בסוף, מה אחוזי ההצלחה שלך בו במקום הזה? אז בהתחלה הוא אמר תשובה מאוד יפה, הוא אמר שיש להם ברוך השם 100% הצלחה עם כל בחור ובחורה שמצליחים איתם, ויש להם למרבה הצער 100% כישלון עם כל בחור ובחורה שהם לא מצליחים איתם. טוב, זו תשובה מאוד יפה, תשובה יהודית. אבל כשדחקנו אותו וביקשנו לדעת המספרים האמיתיים, אז אמרנו שאחוזי ההצלחה ברטורנו הם בערך שישית. שישית, זה הכל. יחסית למכוני גמילה אחרים זה עוד נקרא טוב. באמת זה לא קל. כי רוב אלה שמגיעים לרטורנו לא רוצים לקבל את הטיפול. הם מעדיפים, חלקם מגיעים לשם כחלופת מעצר. זאת אומרת, הם צריכים להיות באמת בכלא. ובכלא התנאים הם לא מי יודע מה. התאים הם צפופים, האוכל לא מדהים, והסוהרים הם לא בדיוק אנשים עם מודעות טיפולית, אמפתית וחביבה. ואף על פי כן יש כאלה שנשלחים לרטורנו כחלופת מעצר, ומעדיפים לחזור לכלא. והם אומרים, נכון, בכלא כל התנאים הרבה יותר גרועים, אבל בכלא לפחות עוזבים אותי לנפשי. פה חופרים לי. ואדם שעבר טראומה לא מוכן לחטט בכאב, הוא לא מוכן, לכן הוא לא משתף פעולה עם הטיפול. מה אפשר לעשות כדי כן להצליח? מה אפשר לעשות כן כדי לגרום לו לעבור כזה טיפול בהצלחה? טיפול מציל חיים. אז בואו נחזור עכשיו לשני השיעורים הקודמים שחזרנו. NKN וחוויות הצלחה. אם אצל כל ילד ואם אצל כל נער, ה-NKN וחוויות ההצלחה הזאת מידה נהדרת, זה לבנות גשר ולהצליח. פה זה התרופה היחידה כמעט שיש לנו, כי ככל שהבן אדם ירגיש יותר מוגן, ככל שהבן אדם ירגיש יותר אהוב, ככל שהבן אדם ירגיש יותר מוצלח, ככה יש סיכוי שהוא יסכים לעבור טיפול. ולכן זה עיקר ההשתלות החינוכית המוטלת עלינו והרובצת עלינו, לדאוג שהילדים ירגישו באמת מוגנים ומוצלחים ואהובים ורצויים. בזה זה תלוי. אם יהיה את זה, בעזרת השם אנחנו במצב טוב. אם לא יהיה את זה, הוא לא יסכים לקבל טיפול. וזה תהליך, תהליך שלוקח זמן. אבל ככל שנצליח לעשות את התהליך הזה, וככל שנצליח כן לתת ילדים את התחושת ביטחון שהם אהובים, ושהם רצויים, ושהם מוצלחים, אז התהליך הזה יהיה מהיר יותר. ובאמת נצליח להגיע למצב שבו בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, הם ירצו לקבל טיפול. אפילו מעצמם. אבא, יש לי הרבה על הכתפיים, אני מרגיש שאני צריך לדבר עם מישהו, מישהו שיעזור לי. אין בעיה, נעזור לך למצוא מישהו כזה, בני אהובי. אבל כל עוד הם לא במצב הזה, הם לא ירצו. יש עוד הרבה להעריך. יש עוד הרבה להעריך איך אפשר, גם במקרים הקשים, למצוא את הסדק. פצצות נשק יום הדין שיקרמו גם במקרים הקשים, הקשים ביותר, לתתם להרגיש שאנחנו באמת אוהבים אותם ולקצר את המסע הזה, שזה באמת עצות מצילות חיים, במיוחד כשמדובר במקרים של ילדים רחוקים, רחוקים מאוד, שהחוויות ההצלחה והאין כאין הרגיל לא מצליח לעבוד. בספר בוסר המלאכים הערכנו בזה יותר, כאן במסגרת הזאת שאי אפשר להעמיק כל כך ולהביא כל כך יותר מדי, הרבה מדי ציטוטים, אז אני קצת מקצר. אני מקווה שכן קיבלתם תועלת וכן קיבלתם קצת חוט מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות. אני ממליץ מאוד מי שהדברים נוגעים לליבו כן שיצליח להשיג את הספר, לקרוא את הדברים בפנים עם מקורותיהם בשם גדולי ישראל שככה הדריכו וכך הורו. אני מקווה שכולם, שכולנו נזכה עוד להרבה הרבה נחת והתקיים בכולנו הפסוק וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. בעזרת השם, אני מקווה שנגיע לזה בקרוב בקרוב, כי באמת המצב לא מי יודע מה, באמת עם ישראל זקוק להרבה מאוד ישועות, והמחלה הזו של הטראומה גובה נפשות, אבל בעזרת השם, כל עוד אנחנו נצליח לעשות את ההשתדלות שלנו, ולתת לילדים תחושה שהם אהובים ורצויים ומוצלחים, בעזרת השם כולם עוד יחזרו ויהיה נחת לכולם. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה, ושיהיה הרבה הרבה הצלחה ונחת תמיד. תודה רבה.